שיעור זה הוקלט, נערך ומוגש עליכם על ידי כל הלשון. האזנה נעימה.
בעקבות האלימות של הפרק התחילת, אז הבאנו את הרב טופורוביץ' קצת לבן לנו את הסוגיה, מעבר למה שהיה לנו מצגת. התוכנית העיקרית הייתה לעשות פה אימות, להביא עוד מישהו, שיהיה גם זה, לא הצלחנו להציג בינתיים את ה... אז אנחנו, הרב טופורוביץ' השתדל להביא כמה שיותר את, ה... את, את הטענות לשני הכיוונים, ו... הייתי מנסה לתמצת, אם אפשר לעשות תמצות, כן? אני מנסה לעשות חוץ מהתמצות סוג של הקדמה, שלדעתי בעצם היה צריך להיות הקדמה לפני השיעור הקודם, אבל זה גם כן יכול להיות אחרי השיעור הקודם. אני יכול לתת איזשהו מושג בכלל על הנושא, מושג קצת יותר רחב ועמוק, בשביל לסדר את הדברים בצורה יותר, איך אומרים, יותר מסודרת. אבל בגדול, אם אפשר לתמצת את הטענות של נגד, כן, אם זה מעניין, אם היה פה מי שאני, שאני מנסה להחתן אותו, אז ככה. זה כבר הבנתי לסתום בשיעור הקודם, שאם כמו שיש כללים, בכל כלל יש לו כללים יותר גדולים, ויש כללים שבאים מתוך הכללים האלה, אז אם... הכלל הראשון הוא שבעצם הטענה היא שאנחנו מחזיקים, גם אם נניח שבוודאי יש לנו חילזון, והוא בוודאי צובע באופן טבעי, הוא צובע גוון הרצוי וגם אוי וביוטיוי, כן? אבל יכול להיות שהיה חילזון מקביל, שהוא החילזון קשה, ואנחנו מחזיקים בחילזון פסול. כן, זה הכלל, נכון?
זה יכול להיות שיש שמודה
אחרת, שמודה קשה.
אז
לא שמודה קשה, שמודה קשה. כאילו שאנחנו הולכים...
זאת אומרת
שאמרת את זה, צריכה מאחרת, כל שריים אחד ושריים. אוקיי, בקיצור, בואו נעשה את זה בצורה קצת פחות צינית, ונגיד... נגיד את זה, נגיד שאנחנו מרזיקים בקנארי, בסדר? לא, 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 אז לכן אמרתי, הוא מתכוון להגיד שאנחנו מרזיקים בקנארי והאמיתי איך הוא נעלם, בסדר? אוקיי, זהו, הרב, טוב. דבר שני, כשמישהו מגיע עם טענה כזאת, כן, אז צריך להיות לסימוכים. לולבים, אנחנו יודעים שיש לולבים קשרים, יש לולב קנארי, שיכול להיות שהוא גם כן פסול, או אולי ודאי פסול, כל אחד איך שהוא נוהג, כן? אבל פה יש פה נקודה כזאת, אז הטענה היא שהיה משהו מקביל, כן? לא שיש ממצאים מזה, או שלא שמישהו יודע לקרוא לו בשמו, אבל זו טענה. זו טענה שהיא בעיקרון לפעמים נכתבת, יש ספרים שהטענה הזאת נכתבת בתור טענה של אולי, מי שקצת יותר רגון, ויש כאלה שמהאולי הזה עושים ודאי, ודאי, מה השאלה? ודאי שהיה משהו מקביל, איפה? או לא יודע, איך השם שלו לא יודע, באיזה תקופה זה היה, מי מדבר על זה, לא יודע, אבל היה. כן? אבל זה, אבל זה טענה בדיוק כוח הטענה, כן? איך?
אם יש
את זה בדיוק, זה יותר
שסתפיקה,
אם משהו יראה פעם קודמת? כן. אתה מתכוון למה שהוא יראה פעם קודמת שהוא עושה בדיקה? אוקיי. אז בוא נגיד שיש לנו סיבה לחשוב שהבדיקה הזאת היא לא מספיק אמינה, מאיזשהו סיבה. אבל אפילו לא צריך להגיע, אפילו לא צריך להגיע לזה. אם מישהו שם לב למה שהוא אמר טוב, הוא אמר בשיעור הקודם המון דברים שהם דברים קצת דקים, הוא דיבר בצורה קצת מפולפלת, לפעמים בצורה צינית הפוכה, אבל אחד מהדברים שהוא אמר, שמה שמשתמע מדבריו של רבי ישוע, שאם אני יודע שזה לא כל אילון, אז חייב להיות שזה תחיל לספיר אם אני לא יודע איך לעשות את הבדיקה. הוא טוען שהוא עשה את הבדיקה, יש כאלה שרוצים לטעון שהבדיקה הזאת אולי, כיוון שהיה כל כך ישן, אז אולי בגלל זה זה התבלה. לכן אמרתי, אולי זה לא יאמין, אבל גם אם לא, הוא מה שהוא עשה לטעון, שאפילו אם אנחנו לא יודעים איך לעשות את הבדיקה, אבל אם אני יודע על כל פנים שזה לא כל אילון, אז זה לא יכול להיות משהו אחר חוץ מתחילת, וזה הגמרא שהוא אומר. אבל אנחנו מקדימים את המאוחר. אז הטענה בגדול זה הטענה. עכשיו, הטענה הזאת, חוץ מזה שהיא מגיעה מכוח אם תמצא לא אימר, מכוח האפשר, כן? היא מגיעה גם כן מכוח קושיות ששואלים על מה שאנחנו כן מחזיקים. כי הרי כל אחד יכול להגיד אולי. איך אמר הרב רובין? כן. אמר, אולי יש שתי ירושלים, אולי יש שתי, הכל אולי יש שתיים, כן? אבל יש פה טענות שהן טענות לגופו של עניין. אבל אני אציג, לדעתי, אני מקווה שאני מספיק רגום לעשות את זה, כן, בכל אופן, כן, אני לא משתחי, כן, אבל איך אומרים, גילוי נאות, אבל אני חושב שיש, לדעתי, ארבע טענות עיקריות שאני אמנה אותן, לדעתי, לפי הסדר חשיבות שלהן. הטענה הראשונה, שהיא ברמה העיונית, טענה הכי מכובדת שיש, לדעתי, כן, שיכול להיות שהשתמשו בחידגון הזה לא בשביל תחילת אלא בשביל הרגמר. זאת אומרת, לא אומרים היה, וזה באותם מקומות שחזר מצביעים עליהם, אבל הסיבה שלא יזהירו מזה, בגלל שהשתמשו בזה להרגמר. אוקיי? זה טענה אחת. טענה שנייה, שזה כבר טענה יותר עיונית, כאילו לימודית, זה הנושא של הסוגיה של ציידה. בסתובב שמעתם את הדעה הזאת, איך יכול להיות שהגמור אומר, זה כבר לא מגיע למלוכת, זה מגיע לשבס, כן? אבל בגלל החילזון, איך יכול להיות שהגמרא אומרת שיש ציידה בחילזון, שמחלוקת בבלי ירושלמי, זו עוד נקודה, לפעמים הפוך, השאלה לפעמים מלכה אותנו לתשובה, אבל כל פעמים שאלה מכובדת. איך יכול להיות שדבר שהוא במושגים שלנו, ליצו דברימד, אם הוא לידך, אתה פשוט בשחי האחס, כן? למדו פה שבס בסתובב מישהו, כן? אז איך יכול להיות שיש ציידה בחילזון? טענה מכובדת, כן? טענה שלישית, זה נושא של גידים בעצמות. מישהו פה שמע את הטענה הזאת? לא? מישהו שלא לובש תחילס, כן, כמובן. מישהו שלובש בסטומה גם כן. או כל אלה שלובשים בציני, משום ספק או משום קרוב לוודאי, אז אולי גם כן לא עברו את זה. אבל יש טענה כזאת שחילזון אמור להיות לו גידים בעצמות. יש כזה טענה. ואם אין לזה גידים בעצמות, אז או שזה לא חילזון, או שמשהו פה לא מסתדר, כן? הטענה עצמה היא טענה על פניו, זה לא כמו סוג טענה לשאול למה הרמב"ם כתב ים המלח, ולך תחפש בים המלח, שברור שזו טענה מצחיקה, כי מי שקצת יודע, אז הרמב"ם קרא לים התיכון ים המלח, ולים המלח בערבית קוראים ים המוות, כן? לא, שום דבר לא חי בים המלח, זה ברור שלא ידעו יתכנן. זו טענה יותר רצינית, שיש משמעות שחילזון אמור להיות לו גידים ועצמות, ולכאורה אין. יש עוד טענה, אמור להיות ירושלמי, אוקיי? תכף נראה אם זה ירושלמי לגמרי ברור, או אם יש שתי צורות איך שמסבירים את הירושלמי, כל פנים, טענה מכובדת. יש טענה של מנמותו בפיחו. שמעתם פעם טענה כזאת? מנמותו בפיחו, תחילים, כן? מנמותו בפיחו. על המין, עוד טענה שיש מנמותו בפיחו. אני מנסה למנות את זה. פחות או יותר אני יכול להגיד שזה הטענה הראשונה היא טענה של אפשר, זאת אומרת, הטענה הזאת היא באה להסביר את התמיהה הגדולה, איך יכול להיות שלא יזהירו מדבר שהיה ממש מתחת לאף שלהם, כן? ושלושת הטענות האחרים הן טענות יותר ברמה העיונית. זה מדין ציידה, וזה מדין של מנמותו בפיחו, וזה מדין של גידים הצומס. אם יש מישהו שיודע איזושהי שאלה עניינית יותר מהארבע האלה, בבקשה שיגיד, כן.
מה אם יש ספרי
שכותב
שהקדוש ברוך הוא שמע את
הדברים ולא מזכיר? כן. באותו ספרי...
לכן
מוכרח, שאנחנו מקביקים. טוב. רגע. שנייה, אוקיי. באותו ספרי שאתה מזכיר, יש עדות שרבי יוסי שמר את זה, קיבל עדות ממישהו שמתפרנס מזה. אז צריך להבין מה מדובר. הסתירה היא מיניהו בישמה, לא קשור לאלכי לזון. רבי יוסי אמר שאגב, יש לו אוסי גלובו ויש לו אילם אבו. מאוד מאוד מעניין. הגרסה שהגוי לא שינה, מה ששינה לגבי תרית וסחוס לבונו, שם הוא השאיר את הגרסה לא אילם אבו. ואם זה לא אילם אבו, אז זה ודאי משהו על דרך רמז, כי בואי למבוא כבר לא צריך ציציס בשר, כן? אבל לכל פנים, רבי יוסי שמר את מה שאתה אמרת, לא אין למבוא, הוא קיבל עדות, הוא אמר, ניכר, בגלל שזה כל כך קשה למצוא את זה, יש מי שרוצה להגיד שהכוונה היא שזה המצווה של מי שרודף אחרי זה בזמן שכל כך קשה למצוא את זה, איך שמור לו לעולם הבא, כן? על כל פנים, אבל אומר, ברמה העיונית, למה לא הבאתי את השאלה שלי? למה אני מתעקש על הארבע האלה? אני אומר, יש שאלות שהן שאלות מתוך מדרושים. עכשיו, מדרושים זה דברים שאפשר, הם לפעמים הם תמויים, לא תמויים, אבל דרושים הסבר מצד עצמם, ובידיש אומרים, הלוך את דיגרת, זה לא, אם יש לך משהו מבוסס ברמה...
הם משווים
בדברי הגדה. הם משווים בדברי הגדה, אוקיי, שמענו, אוקיי. על כל פנים, אם יש לי מישהו עוד שאלה, אני אשמח לשמוע. לא, הטענה שלנו מן המותר בפיך שהחילזון הוא בריאת מאה. זה לא מן המותר בפיך. או, בתפילין כתוב את זה, כן? אתה שואל, מי אמר שצריך גם לזה? בסדר.
יש אמרים, כן.
רגע. ברור, אוקיי, נגיע לזה גם כן, נגיע לזה, אבל הסיבה ש... נגיע לזה גם כן, אני אומר, הסיבה שלא הבאתי זה, אני חשבתי שהוא דם בזה פעם קודמת, אבל אני אישית לא מביא את זה, בגלל, תכף אני אסביר למה, ולא לצעוק, הגמורה הזאת, אנחנו רואים אותה בתור גמורה יותר על הצד הגודל מאשר הצד הלוכה, ואני אסביר תכף למה, אוקיי? נסביר למה. אני אוכיח את זה גם מתוך הגמורה בעצמה. על כל פנים, עוד שאלה, כן. כן, נכון, יפה. זה לא הפרסקורות, זה מגיע עד הביסה לידי גם כן. כן, עכשיו הביסה לידי מאוד מאוד מעניין, כן. כן. איך? מה, על מספר חוטים? סמונים, נגיע. אוקיי, אני אציג פה עוד שתי שאלות ששאלו פה, אוקיי? שאלה אחת, נושא של מסוירס, כן? שאלה אחת, נושא של... אנחנו קטרים בזמן, אז הייתי רוצה... שאלה אחת על מסוירס דיברו, כן? הזכירו את השם של הדיסקורוב, זה לא מגיע, זה מגיע עוד מהביסלייבי. מהביסלייבי יש שתי דברים שלאחור עניים כסותרים אחד את השני, ואולי לא. אחד, זה המכתב שהוא הכתיב לרגזינר עוד בחייב, זה התפרסם בחייו של הביסלייבי בספר השלישי של הרזינר, מכתב שהביסלייבי הכתיב לו את ההתייחסות שלו לתחילת של הרזין בזמנו. מתוך המכתב הזה, עוד מעט אני אגיע לזה גם כן, אנחנו כרגע עובדים בשלב של השאלות, אבל מתוך המכתב הזה אנחנו נראה האם הביסלייבי מחפש מסוירס או הפוך מזה. מצד שני, בבית פריסק, ושמעתי את זה מרמר סולוביצ'יק בעצמו, ושאלתי אותו גם כן, האם הם מקשישים את המכתב? הוא אומר, לא מקשישים, אבל זה מה שיש לנו. הביטוי של שאל אביך ויגדך זה כאבך ויאמר לך, אומרים במשפחת סולובייצ'י בשם אבי סלוי, שלכל מציאות צריכים מסוירס. זאת אומרת, אנחנו לא יכולים לעשות מצווה בלי מסורת. ככה אומרים, עכשיו, ששאלתי בזמנו היה, איך אומרים, אני אגיע לזה עוד מעט, אבל נפגשתי בדרך אין מקרה, בדרך חזרה מקרב אוכל, הרכב של... הביא את רמי סולובייצ'י להתקלקל, ולקח אותו טרם מקבר אוכל, ואז החברוצה שדיבר איתו על זה. והשאלה הראשונה שהוא שאל אותו, הוא אומר, אני רוצה לשאול משהו אתכם, אז הוא יאוף רג, אומר, הוא שאל, האם אתם, האם במשפחה מכחישים את המכתב שהמסלבי הכתיב לו, הייתם אומרים שזה לא נכון, הוא אומר, לא מכחישים, אבל אנחנו, זה מה שאנחנו קיבלנו, כן? אוקיי, זו שאלה אחת, נושא של מסורים, זה מאוד חשוב. שאלה שנייה, מישהו שאל על עוד משהו? הרמב״ם, או, נושא של סלומונים, לא עוד שאלה. האמת היא שאני הייתי אמור להתחיל את זה, אם הייתי מקריא פה את הנידונים העיקריים שלדעתי צריכים לדון בהם, אז נכון, סלומונים זה אחד מהנידונים שצריך לדון בהם בשביל בוא נגיד לדעת איך לעשות את זה, כי גם למה אני לא מביא את זה, בוא נניח שאנחנו משתמשים בסלמונים שלדעתנו השתמשו גם כן בזמנו, נניח שהוכיחו את זה. אבל האם צריך דווקא סלמונים, או אם משהו שאפשר, האם הסלמונים אמורים להיות חלק מהצדיעה עצמה, כן, כמו שיכול להיות משמעות מסוימת בראשונים, או שאם יש לנו משהו שהסלמונים משום מה מתנדפים מזה, וזה לא נשאר בתוך הפתילים, אז עוד יותר טוב, כן? אבל כל פנים, גם אם נניח שיש לנו זיהוי מוחלט, אז יכול להיות להגיד שאנחנו אולי לא יודעים צורך איך להשתמש בזה, ויש לנו בעיה עם הסלמונים, אבל עדיין לא נוגע לזיהוי, ויכול להיות נוגע למצווה סטרליס בסופו של דבר, לא פחות מאשר הרידון של מספר החוטים, כן? אבל מבחינת הזיהוי לא חייב להיות, כי יכול להיות שאולי אנחנו לא יודעים לעשות את זה כמו שצריך, אוקיי? בסדר. עוד שאלה? כן. מספר החוטים זה עוד נידון, אוקיי? אותם. אני לא באתי כרגע לפסוק הלכה, אני באתי לדון בנידונים העיקריים שבאים לספור את הזיהוי. לא שמעת, עוד פעם. אני בעיקרון כרגע דן בנידונים שבאים לספור את הזיהוי, ולא במה לעשות. אני אומר, הנושא הזה, אם יש לך תחלס בוודאי, האם אתה אמור להימנע מזה בגלל המחלקת מנרה שביטאי זה, זה עוד נושא. זה נושא שמגיע למעשה, כתבתי על זה מאמר נפרד, זה לא הנושא, הנושא כרגע זה הזיהוי, כן. כן. רגע, פשוט מאוד. אני אענה על זה גם כן, אבל אני לא אמור לומר על זה, בגלל שכרגע זה קשור לכל התנאים הרבנים, שאמרתי שזה דברי הגודל, ואני אסביר למה, אבל שאלה מה... סיבה פשוטה מאוד, פשוט מאוד, לא יכול להיות יותר פשוט מזה. לארגומון אין שום דין מאיפה זה אמור להגיע. זה יכול להגיע מכל דבר. הרמב"ם מביא שלושה אפשרויות של ארגומון, רש"י מביא שזה מלאכה, ומצד שני, איך אומרים, יש מקורות שעשו את זה גם כן מחילזון, זה יכול להיות בכל דבר. מה רש"י אומר? תחלס מה זה? צמר שצבוע בדם חילזון. ארגומון, מין צבע ששמו ארגומון. פשוט מאוד, חז"ל לא כתבו שום מעקב על ארגומון, זה הסיבה, אוקיי? אתה רוצה רמז למה שזה ביחד, אתה תראה בכל המיקרו בעיקרון שכתוב תחלס ורגומן זה או במרחות טיפו או בדרגות ויב. לא מספיק. תחלס ורגומן הגיע מאלישע. לא מספיק. בסדר, אבל זה לא הנושא. אוקיי. אני חוזר עכשיו חזרה. אוקיי? אמרנו 5, 6 או 7 טענות. אוקיי? אני רוצה להחזיר את עצמנו חזרה להקדמה. ולפני כן הייתי רוצה להגיד ככה, יש פה משהו מוזר מאוד קורה פה. יש פה היום, אני יכול להגיד אלפים, אולי נסתבר להיות, אנחנו מדברים על עשרות אלפים. עשרות אלפים של בני תרא, שחלק לא קטן מהם הם תלמידי חכמים, ראשי ישיבה, דיינים, רבנים, שיכול להיות שרובם הולכים עם תחלס בציני. עוד פעם, למה אני אומר, לא שיכול להיות שרובם הולכים, אני יודע, אני יודע שהולכים. אבל אני מסתבר להיות, פעם הייתי אומר, שאם אתה רואה מישהו בחוץ, שהוא, בוא נגיד, לא מתבייש, אז תדע שכנגד כל אחד כזה יש 5-6 שהולכים בציני, ומטעמים מובנים. מצד שני, יש הרבה אנשים שכאילו שאומרים, איזה מין דבר זה? מה זה הדבר הזה שאנשים, בוא נגיד, אפילו נגיד בציני, כן? מה זה הדבר הזה? בן אדם לוקח לעצמו את היכולת, וזה, אנחנו נכנסים פה לקטע של מסכת סויביס, של קיום מצווה, ביטול עשה, מושג של חרב עשה יוכרד מול הכלל, זה עוד נושא בפני עצמו. אבל מבחינת החי שמכחיש את החי, יש פה נושא כזה. אנשים, זה כואב. תורא בן אדם, פתאום הולך זה, בעיקרון, בלי לפגוע באף אחד, זה יכול לכאוב באותו מידה שרואים פתאום מישהו לטעי, שאשתו מתחילה ללכת עם מטפחת במקום פעה נוכרית, כן? בין אם זה משום עבד אזור, בין אם זה משום גדר צניות. כל דבר שבן אדם בעיקרון עושה, שלוקח לעצמו משהו שלא לא בדיוק, מה שקרה? שכחתי. כן. אבל מצד שני, יש פה נקודה שאנשים האלה, עשרות אלפים האלה, הם חיים מתוך סוג של כאב שמחפשים הכרה. אז אני באתי היום לא בשביל להטיף ללבוש את החיילת, מפורש לא. אני לא עושה את זה אף פעם, לא בגלל שאני כזה, איך אומרים, פלורליסטי, זה בגלל פשוט אומרים משום גיא, ואני לא רודף אחרי אף אחד שיעשה את זה. מי שרוצה שיבוא יקבל מידע וזה, אני לא... אבל לכל פנים, אני באתי בשביל לא לעודד, אלא בשביל... היום אנחנו נמצאים במצב שזה פחות מטמיע. פחות מן המטמיע מי שהולך, אבל בבסמדרש פה אני מבין שיש הרבה שהולכים, יכול להיות שיש כאלה שאתם לא יודעים שהם הולכים, על כל פנים, אבל אני באתי לא לחזק, אלא לתת טייבה במילסה בשביל אנשים שיבינו שיש פה משהו שקשה להכחיש אותו. אנשים לא, כל עשרות אלפים האלה, חלק ביצים וחלק בדול, לא יכולים, איך אומרים, לא יכולים לטפל. אז אני חוזר חזרה למשהו שיכול להיות שכל מי שלבש פה תחילס, אולי רובם, לא יודעים. אוקיי? אני אשאל שאלה, שיכול להיות שחלק, אולי כמעט שהייתי פה פעם קודם ודיברתי את זה, אז אולי חלק, אתה ודאי יודע על זה, כן? אבל הרוב לא יודעים את זה. הבעיה הראשונה, קראתי את זה בספר, אני אגיד, יש ספר שנקרא, איך אומרים, כולו הופך לובום, יש כמה ספרים שנכתבו נגד, כן? חלק מהשאלות ששאלו פה זה שאלות שכבר כתובים מספרים, כבר ענו עליהם, כבר ענו על השאלות, ושאלו על התשובות. כתוב שם משהו מאוד מעניין. כתוב שם שבהקדמה קשה מאוד לעמוד על ולחזור חזרה ולעמוד על תחילה של תועבו. שמעתם את הביטוי, תחילה של תועבו. פתאום, אחרי הרבה שנים שאני קורא את זה, פתאום נפל לי איזשהו אסימון. יש פה איזשהו הבחנה שיש פה תחילה של תועבו. כן? על זהב לא היינו חולמים להגיד את זה, ולא דווקא במסורת, כי אנחנו יודעים שזהב זה זהב, כן? כסף, ודאי שלא, נחושת גם כן, כן? אבל תחילס, יש תחושה כזאת שיש תחילס של תוירו וצריכים לעמוד על זה, וסימנים, זה הצורה שבו אנחנו מביאים את זה, על ידי סימנים, כמו בראשונה, מרבים סימנים, ואז מקבלים את התחושה הוודאית. יש פה נקודה אחת מאוד חשובה. רוב האנשים שיושבים פה, אולי חלק מאלה שגם לובשים, משוכנעים, תשאל אותו משוכנעים, שאם הולך ברחוב, הוא אומר, כמעט כל חילבון, כל בלחה יכול לצבור. תעשה את חילס, מה הבעיה? אבל זה נרסה את זה, כמי שיודע. רק כל השאלה היא, ממה עשו את זה, כן? לאמיתו של דבר, יש פה הבחנה מאוד חשובה. וזה אני חושב שזה הסיבה העיקרית, כתבתי על זה מאמר שנקרא, הבדלי הגישה בין המתנגדים לבין המצדדים. אני חושב שהבסיס של ההתנגדות במחשבה, מעבר לזה שאנשים כאילו, לא רוצים לעשות משהו אחר, בלי קשר לעשות, סתם, לא מבין כרגע סוגיה, התנגדות, התחושה הזאת היא שלא יכול להיות שקודם כל ההתגלות צריכה להיות ברמה משהו כאילו שמימי, וההתגלות שאנחנו רואים פה הייתה יותר מדי ארצית, כן? פשוט מאוד חקרו את זה ועלו על זה, אבל מעבר לזה יש פה איזשהו חסר של ידע מסוים. ובזה בדרך כלל אני מתחיל הרצאה, שאני שואל שאלה, כמה אנשים יודעים פה מה ההבדל בין צבע לבין צבען? צבע? צבען. איך? איך? הוא כן הזכיר את זה? יפה. אוקיי, נו.
צבע זה הצבע עצמו.
איך? כן. יפה, תופעה מאוד נתיח, כן. יש מיליארדים, מיליארדים, מיליארדים של צבעים בעולם. בחי, בצומח ובדומם. קדוש ברוך הוא עשה את העולם מאוד מאוד צבעוני. יש כאלה שכשנאמרים בריקס ומוזון, אז אומרים בחיים, כן? בחיים, אומרים שתארו לעצמכם שכל האוכל היה נראה אותו צבע. כן? חום לדוגמה, או שחור, אפילו לבן. יש כל מיני צבעים, כן? מתוך מיליארדים של מיליארדים של מיליארדים של צבעים, יש עשרות בודדים של חומרים בבריאה שיש להם בכלל את היכולת לצבוע. שמה הבעיה? קח צבע, תרסק את זה, תבשל את זה, וזה יהיה, מה הבעיה? קח לדוגמה סלק. סלק זה מאוד חזק, כן? הוא נשטף. הוא לא יכול להתחבר עם משהו אחר. הכוח הזה שנקרא צבען, זה איזשהו חומר מלווה לצבע עצמו, שכשהוא ישנו, זה הופך את החומר עצמו שאנחנו רואים אותו לבעל יכולת לצבוע משהו אחר. אוקיי? יש עשרות בודדים כאלה בעולם, יותר מזה, אחרי 300 שנה של מחקר, 100 שנה של מחקר יותר מתקדם, 130 שנה של פולמוס התחלת, 30 שנה של תחלת תחורים, מה שאנחנו רואים היום, כן? לא גילו יותר צבענים בבריאה מאשר שידעו אותה לפני 2000 שנה. מה שיודעים היום גם ידעו לפני 2000 שנה, מה שמוזכר בקדמונים, בזה, קליפות של רימונים, קורקום, אינדיגו, שלפי האור, על כל פנים זה כל אילון, יש את התולה הסוני שאומרים זה חרומיז, יש את הלחש של הרמב״ם שהוא אמר שזה היו עושים ארגומון, כן? יש את החלזונות המאוד מסוימים האלה שבכלל יש להם צרם. מעבר לזה, יש כאלה שרוצים להגיד שיכול להיות שיש ארנב הים, שיש לו גם כן דברים, יש ספר שנמצא צבע מן הטבע, חפשו מי שיכול לחפש, צבע מן הטבע, הצבע שכתבו אותו, שזה אומר שזה יכול, יש עשרות בודדים של חומרים שבכלל, בלי קשר, אדון לא דיברת על כחול אפילו, צבען, בכלל צבען, אוקיי? אז מה זה אומר בעצם? זה אומר כשאנחנו מדברים על משהו, עכשיו היום, ולמה היום אנחנו, כאילו אני צריך לחדש לכם את זה, כי היום אנחנו חיים בדור אחרי המהפכה התעשייתית שהצליחו לייצר צבען כמעט יש מאין. היום יש, עושים מנפט, עושים את זה, עושים כל מיני דברים, כמו שעושים פלסטיק מנפט או כל מיני דברים, הצליחו לייצר צבענים יש מאין, בבריאה על כל פנים, באופן טבעי, יותר מזה, רגע מישהו שישאל את אבא שלו או את סבא שלו ודאי, רוב האנשים שישבים פה, כשהסבא שלהם הלך עם חליפה עד לפני 70 שנה, אולי פחות מזה, אולי 50, 60 שנה, חליפה היו דוהים, הצבע של חליפה היה דוהה. מישהו יודע מזה? לא יודעים כבר, נכון? כי יש לנו צבעים מאוד עמידים. המושג של צבע, שהוא באמת צבען, שהוא עמיד, ויש לו יכולת להתקשר עם איזשהו משהו אחר, הוא נדיר כמעט ברמה היחידנית בבריאה בכלל, ועוד לא, בלי לדבר על כחול. בלי? איך? זהו, קודם כל מה שאני אומר, כשאנחנו אומרים שמישהו רוצה להגיד שהוא יכל לשלוף משהו, או יכול לשלוף משהו מחר, אנחנו מדברים על אזור מאוד מאוד מצומצם, מאוד מצומצם בכלל של צבען, כן? כשאתה מדבר על ארגומון למשל, כן? אז אני אומר שגם הצבע הרגמן, נניח שהוא סגול, נניח שהוא אורנג', הכוונה כתום, מה שזה לא יהיה, אם אתה מחפש אותו באופן טבעי, בבריאה, אולי תמצא אחד, אולי תמצא שתיים, באזור האדומי תמצא אולי שלוש או ארבע, כן? ירוק, יכול להיות שיהיה אינדיגו, שיהיה או כחול או ירוק, כן? צהוב, צהוב כתום, קורקום. יש קליפות של רימונים, אני אומר פעם, יש כמה עשרות בודדים כאלה, אוקיי? קודם כל להבין שכשאנחנו מדברים על משהו שהוא צבען, אז זה לא שכל חילזון יכול לצבוע, רק השאלה היא באיזה חילזון צבעו אז. יש מתי מעט בכלל בריאות ובצומח ובדומם שבכלל יש את הכוח הזה. Okay. עכשיו, אם אנחנו רוצים להצטמצם, נניח שאנחנו יודעים שהכחול, לדוגמה, זה הגוון המצרך, אז בעיקרון הצטמצמנו עוד יותר לגוון כחול. ולמיטב ידיעתי, עד היום עוד לא הגיע חכמולוג התורן עם איזושהי בריאה בכלל, לא חילזון, בריאה, שיש לו את הכוח באופן טבעי, צבעם באופן טבעי, של כחול. הזיוף היחיד שעד היום יודעים שיש לחילזון הפורפורה, מה שנקרא לצורך העניין, זה הכל אילון, האינדיגו. אוקיי? אז אני אומר ככה, אם אנחנו ניגשים לתוך הסוגיה הזאת, לתוך הידיעה הזאת, אז יש פה שאלה מאוד מאוד עקרונית. יש דברים שיש להם הרבה מאפיינים. כשאני מחפש משהו שנאבד לי ויש לו מאפיין מרכזי, בוא נגיד לדוגמה שאני מחפש כבש ואני לא יודע מה זה כבש, אז יש דברים שאני יודע שזה כבש, שאני יודע שאם אין לי זה לא, בוא נגיד צמר לדוגמה, כן? או חלב. אם הוא לא נותן חלב ואין לו צמר, אז הוא ודאי, מה זה אני יודע, אבל ודאי לא כבש. זית שנותן שמן, מאפיין מרכזי. כשאני נכנסתי לרמשי שטרנבוך לפני בערך שנה, אז אני אמרתי לו שתי דברים, דיברתי איתו בערך שעה וחצי, ואמרתי לו שתי דברים. קודם כל אמרתי לו, אנחנו לא מחדשים. לא מחדשים בעצם, אנחנו לא מחדשים. מה פשט? יש שישה אחרונים מכובדים, שלא שהלכנו לספרייה הלאומית בשביל להוציא אותם, זה אחרונים שכולם יודעים את השם שלהם, שמצביעים על השם של הייצור הזה, שעד היום ביוון קוראים לו בשם הזה, מצביעים על בתור מקורות חיילס, כן? בסתום הוא דיבר, דיבר על זה, נכון פעם קודמת, לא? לא דיבר? דיבר, לא דיבר. מה? אמר אחרים. אוקיי, אז אני אזכיר אותה. אני רק אומר עכשיו מה שאמרתי למי ששתם. איך? על באיזה תקופה אתה מדבר? בשמונים שנה האחרונות, מה שקרה, אני עוד מעט אסביר מה קרה, אני אומר, בשמונים שנה האחרונות, איך? השנה האחרונה. זהו, לכן שאלתי, משה, בשמונים שנה או שנה האחרונה? בסדר, אם אתה תעשה ביחד איתי את המסע הזה, שתנסה לראות האם הדבר הזה קיבל או יכול לקבל את ההזדמנות הנאותה אצל אנשים מעל גיל 95, אז אנחנו נעשה ביחד את העבודה הזאת. אני יכול לספר על זה, אם הנושא של הגדלים כזה נעשה, אז אני אדבר על גדלים, אבל אם הנושא זה הזיהוי, נדבר על זיהוי. אני דיבר על קושיות ענייניות לנושא הזה. תגיד, אני אשאל אותך שאלה, מה שאני עכשיו אומר עכשיו, אני עכשיו מדבר במשך 20 דקות, רגע אחד, אני מדבר במשך 20 דקות, ועדיין לא התחלתי להסביר במה מדובר. תראה לי גודל אחד מעל גיל 90 שקיבלו אצלו יותר מחצי דקה. זה אחד מהבעיות. אז בוא תנסה. אבא שלי, אני לא יודע אם ראית את הוידאו הזה, אבא שלי, בדרך נס ממש, שזה לא ממש בעל הטבע לגמרי, קיבל 40 דקות אצל רמח"ל קניבסקי, שלא מאמין שיש ייצור אחד בעולם שקיבל את זה, ובאמת, אחרי שהוא גמר לדבר איתו, הוא אמר לו בזה הלשון. הוא אמר לו, זאת תרזייגין זונט, אם זה תסמכו יבצעו אנטון. אוקיי? אמר לו, אחר כך הוא אמר לו, אונדאית ממויטרי, כן? אז אבא שלי אמר לו, אתם מבין?
מה, לא מבין שלו?
סליחה. מה, לא, לאף אחד לא ראה פה את הוידאו הזה? לא, הוא לא הראה לכם את זה? חבל, איפה המסך? בקיצור, לא, זה מפורסם. אמר לו, תהיה בריא, אחרי 40 דקות שהוא דיבר איתו, יש לי גם תמונה באמצע של רב חיים אוכל את הציציות שלו והוא צוחק, אומר, נו, אפשר. בקיצור, אמר לו, תהיה בריא, אתה מחויב ללבוש את זה. ותוציא אותי ידי חובה, כן? כמו בא עם המרחיואנה שהביא, כן? שאמרו לו לברך, אמרו, זה את ממויצי, כן? אז אבא שלי אמר לו, רגע, סיפור שומעים, כן? אז אבא שלי אמר לו, די קמן, איך אפשר להוציא, כן? יכולים עשה... אז אבא שלי אמר לו, הדרוב זוג, אז במחוי בצעון פעם, זה שייר הספוס. ככה אבא שלי אמר לו. אז הוא חזר עוד פעם אמר. אבא שלי אומר לו, איך אפשר להוציא ידי חובה, כן? הוא אומר לו, אבל אם הרב אומר, שאני מחויב, זה כבר הזכות. אז הוא חזר עוד פעם אמר, אם ברור לך אם ודאי לך שזה ברור, או ברור לך שזה ודאי, אתה מחויב על פי דין. וככה נגמר השיחה. רגע, שנייה, רגע. כל אחד מוציא מהסיפור מה שהוא רוצה, אבל אני אומר, אבל... אם אתה רוצה, אני אסביר לך. אבל כרגע סגרנו את השיעור הזה על הנושא של מבנה הוכחות, ואנחנו מדברים על גדלים כרגע, כן? אין בעיה, מה שאתה רוצה, אני יכול גם לדבר על... אם האדם עלה על הירח או לא, אבל לצורך העניין אני אגיד לך דבר אחר. אם אתה מדבר על זה, אני אגיד לך, אני לוקח את מלוא אחריות עוד לפני כן. אני אמרתי לאבא שלי שלא ידבר איתו על זה, כן? רב חיים מעולם לא עשה שום דבר על פי שיקול הדעת מדילי, מה שהוא לא ראה או אצל החזוני שלו, או אצל אבא שלו, או אצל השבר שלו, ובמיוחד לא משהו שנצרך שיקול הדעת על פי ממצאים שצריכים לדאוג אדם באופן מעשי. תבדוק אותי, תראה שזה נכון. אותי אישית, הוא שלח רב חיים, שלח אותי כמה פעמים בכל מה שקשור לשיקול הדעת, או לרב ניסים, או לשכן שלו מלמטה. מה זה? אני רוצה לחזור חזרה לנושא עצמו. אז אני אומר אותה, אני רוצה לחזור חזרה לנושא עצמו גם כן. אם... כן, אוקיי. אני אומר אותם, מה שמציק לך בעיקרון, רב שלמה זלמן אמר את הדבר הכי נכון שאפשר להגיד, לטעמי, כאילו, כן? והוא לא התגרש להגיד את זה. מפורש. הוא אמר את מה שאני אומר. הוא אמר שזה לא עניין לרבנים זקנים, זה עניין לרבנים צעירים יותר. זה לא בשביל הגיל שלי, והבן שלו אמר את אותו דבר בכיוון הפוך. שבאו אליו גם כן. לא, הוא אמר שלא כל דבר מגיע מלמעלה, יש דברים שמגיעים מלמטה. הרב בורשטיין... מה? אה? לא, 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 פשוט מאוד. אני ניסיתי להסביר את זה. ניסיתי להסביר את זה. אוקיי. הרבה גריאל הרבה זמן קוראים לו יהודי הזה. אני יכול לתת סקירה רק על הנושא הזה, זה ברמה העיתונאית. אוקיי, היה מישהו אצלו הרבה זמן, הוא הזמין אצלו זמן, והוא אמר לו בזל השם, הוא אמר לו תשמע, זה נראה מאוד מאוד רציני. הוא אמר לו תשמע, קודם כל הוא אמר לו, למה אתה בא אליי בכלל? אני הרי היום אני לא, זה לפני שנה, אני אני לא מנדומה כבר, אני לא אגיד מה...
מה
זה
מנדומה?
אתה רוצה לדעת מה הוא אמר? רגע.
למה הוא
אני לא יודע.
הוא תמלך
אין בעיה. אתה צודק. אתה צודק ב-100%. לכן אני אומר, אמרתי, ההבדל בין אלה שרוצים ללבוש את זה על פי מה שהם יודעים, אני לא יודע כמה אתה בנקת את זה. אוקיי, נעשה עצמו. אמרתי בהקדמה, שזה בדיוק ההבדל. יש אנשים, יש נושא שהוא נושא בפני עצמו, שנוגע חובת היחיד מול הכלל. יש דברים מסוימים שבן אדם בדק אותו, אתה רואה, וחיים אמר את זה לאבא שלי. נכון? כי אני לא אומר, כי זה... פשוט מאוד, הסיבה שהוא לקח את זה מסיבה פשוטה, הסבירו לו שעשו את זה, הלו, אדוני, אם אתה שואל, תתקן עליי שאני יכול לעלות לך, אתה שואל אותי מדבר שם, זה, לא, אני, כאילו מינימום של זה, אני מדבר עליך, הסיבה, פשוט מאוד, הסבירו לו שעשו את זה גם בעיבוד של סיד, אז מחת המסוירס לא נגעו בזה שום דבר, עשו את זה גם וגם, ממילא זה רק תוספת. חלק זה שיעור יותר מדי חזק, זה הכל. אוקיי, הבנת? זהו, פשוט. מה זה משנה, אני אסביר לך עוד פעם, אמרו לו שמה שיש לך, זה מה שעלה בשך, גם כמעט עשו עוד תוספת, זה הכל, פשוט מאוד. יכול להיות, הוא מצליח יותר עיון בשביל, אבל יותר מזה. יש עוד נקודה כמעט חיים שהוא משוכנע שהחברים שהיה נגד זה. הוא אומר את זה כמה פעמים. וזה גם מאוד מעניין, כן, פעם אחת הבאתי מכתב לרב חיים, הבאתי לו על כתב. היה שתי ביטויים שרב חיים היה אומר, שהיום הוא כבר לא משתמש בהם. ביטוי אחד, לך תצבע מדם של שור. לך תצבע מדם של שור. כן, כאילו שזה אותו דבר. מה? אפשר לומר, על תחייף? אפשר? לא, מה פתאום, זה לא הגיע אליי אפילו, אין שום ביטוי שלו. אין על אפשר כזה, אם היה הייתי יודע. אז אתה אומר, בקיצור, הביטוי השני זה נגנז, אוקיי? אני אחרתי שזה לא מפני כבודו שהוא אומר ביטוי כזה שלך תצבע מדם של שור, שזה מה שחזוני שאמר על תחילת רדים, שזה בכלל לא מגיע לעניין שלנו, שכל אחד שטיפה התחיל לנגוע בזה מבין שזה לא קשור אחד לשני. אמרתי שמפני כבודו זה שאני יעדע אותו את ההבדל, שהוא בעצם משתמש ביטוי של חזוני, שהוא בעצם ממש לא שייך. הקלדתי באותיות גדולות את העניין הזה, הסברתי שתחלת רזין זה פטנט כימי שאפשר לעשות אותו מכל דבר, וכתבתי שם שבאמת הנוסחה המקורית כתובה בגרמנית שעושים באמת מדם של שור, ובהתחלה חשבנו שיכול להיות שהיה רוח הפרדי של תל אחדוני שבדיוק אמר את הביטוי הזה, לך תצבע מדם של שור, אבל אחר כך מישהו אמר שיכול להיות שחזוני היה לו תכתובת עם הרב הרצוג, וכיוון שהרב הרצוג כבר גם כן בזמן החזוניש כבר ידע שתחילת רדין זה מה שזה, אז החזוניש היה לו קצת יותר מידע מה שאנחנו יודעים. זה מה שכתבתי לו. ואחר כך אמרתי לו, אבל היום מה שמדובר זה משהו שלא קשור בכלל, זה לא פטנט כימי, יש לזה צוואה. נסברתי, פחות וגם ניסיתי להסביר מה זה. הוא קרא לסוף, ואז הוא חשב שאבא שלי שלח לו את זה, הוא מכיר אותו, אז הוא קורא עד הסוף, הוא אומר, זול ער, אבא שלי, זול ער, גיזון, תגיד לו שהתחילת נגנז. אבל, למיטב ידיעתי, מאותו יום הוא הפסיק להשתמש בביטוי הזה, לך תצבע מדם של שור, וגם נגנז הוא לא משתמש היום. למה? כי הראו לו מגוון של מקורות שניגנז לא חייב לתמיד ולא חייב לגמרי. אולי זה אחרי שאני באתי והראיתי לו את הרמב״ן הזה, אז יכול להיות שאולי גם כן זה גם עשה את המקרה פטי, שאני הראיתי את הרמב״ן בפרשת תצווה, שהרמב״ן מעיד שיש תחילת בעולם, ואנחנו לא יכולים לגוש אותו. תסתכלו פרשת תצווה, כתוב, הרמב״ן אומר, והתחילת היום לא יריד איש את ידו ועל גבולו לגוש חוץ ממלך הגויים. הראיתי לו את זה, הוא חשב דקה, אולי לא פחות מדקה, ואז הוא אמר, טוב, אז צריך להגיד שניגנה זה לא פשוט של נעלם לגמרי, אלא שקשה למצוא את זה.
מי זה מלך גויים? הרמב״ם פסקה לא מובן.
איך? מה לא מובן?
אומרים שזה אפיפיור.
כן, מה הבעיה? אפיפיור היה כמו מלך אז בזמנו, ובאמת הם לבשו את זה, כן? על כל פנים, אז זה היה, איך אומרים, עוד פעם, לא כל דבר מקבל את ההזדמנות הנאותה. איך? ספרד? יש כל הזמן בעד ונגד, כן? אבל על כל פנים, זה הנושא הזה. אבל לכן אני אומר אותם שאתה יכול למצוא ביטויים, למשל, אם אתה למשל שומע שרב חיים אומר למישהו שאם הוא משוכנע בזה הוא מחויב, זה גם סוג של אמירה. אחד יכול להגיד, אני עושה את מה שהוא אומר, בגלל שאני משוכנע בזה, אחד יכול להגיד, אוקיי, שבגלל שהוא בפועל הזה, יש הרבה מפסיק להיות משוכנע. מחובד, אין לי בעיה, בסדר גמור. יש מושג שלך, יש אחד איך אומרים, שפוכה עם מציאות של סדר א' למעשה, ויש אחד שהוא גם יש לו מספיק שכל להבין כמו סדר א', אבל הוא לא חי כמו סדר ב', וזה בסדר גמור. אם אתה, המושג הזה של מה אני מחויב כשאני מבין את זה, כשרב חיים אמר את זה לאבא שלי, הוא לא אומר את זה לכל אחד. אם יבוא ילד ויגיד לו, דיין יש לו קופטה, אתה עושה דברים שונים. אם מישהו שהוא בר אוריין, שהוא בר סמך מספיק בשביל להבין, משוכנע בזה, אז מה שרב חיים אמר לאבא שלי זה טוב בעצם. מה שהוא לא רוצה לעשות, זה סוג של מה יצרה, שאתה רוצה תיקח, אתה רוצה אל תיקח. וזה בדיוק ההבדל בין אנשים שעושים את זה, חלק בציני, חלק שלא, ויש אנשים שהם רגועים, מכובד. לא, לא באתי, אמר לכם, שלא באתי לשכנע את אחד. אבל אני רוצה לחזור חזרה לעצם הנקודה עצמו. אז אני חוזר חזרה למה ששתרנו. הדבר אחד אמרתי לו שאנחנו לא מחד שם. שהשם של הדבר הזה שעד היום קוראים לו ביוון פורפורה, זה מופיע בשישה מאחורינים מכובדים שלא הוצאנו אותם מהספרה הלאומית. החבסיואר, השילת הגיבוירים, לא השילת הגיבוירים הלביף, השילת הגיבוירים הרבי נורם הרויפה, היה גוייל אדיר, תסתכלו בחידור, מה שהוא כתב לה בשם הגוילים, הרדל, היבט, התואר הפסרעים על הירעים, הרשע רינש, כן? ארבע מהם קוראים לחילזון בשם שלו. שתיים מהם, הם לא קוראים לו בשם שלו, אבל הם אומרים שלא היה משהו אחר. מה שמופיע מופיע את שכח מסוים הלאומי.
כל הלשון.
אם ישראלים השתמשו בזה, זה מה שיש, אין משהו אחר. אני הייתי מצטרף לזה יותר מזה. אמרתי לו, לא רק שיש שישה, אז הוא אמר לי, עובדם דפנים פוסטיק אחרונים, מי שדקת אחרונים, כן? שכזה דבר עושה 50 אחרונים, לא עוד 6. אמרתי לו, אם הרב יביא לי מישהו אחד, שראה אותם וכתב שזה לא נכון, אתה תגיד שאני צריך 50 מכוינים. אבל אם אף אחד לא כתב כלום, ורק הנה כתבו על זה, ואף אחד לא חלק עליהם, אז למה אני צריך 50 מכוינים? חשב, טוב, לא, קיצור, ככה, זהו. אבל אמרתי לו שאני הייתי מצרף לזה שתיים. גם את הרמב״ם, שהוא מדבר על זה, על מלך הגויים, וגם את התפארת ישראל, אמרתי לו שזה היחיד שכן כתב נגד זה. תפארת ישראל היחיד שכתב נגד זה, וגם כולו בשם שלו, והרמז הוא מדי עבה בשביל שאפשר להתעלם ממנו. התפארת ישראל מביא שאותו חילזון שאיזשהו חוקר מסוים טוען שזה ככה אומר, זה לא יכול להיות, ולמה? סיבה אחת פשוטה, כי בתקופה של התפארת ישראל עדיין לא הצליחו לשחזר את הצורה איך שעושים מזה כחול, ועושים מזה פורפור, איך אומרים סגול, הוא אומר, אנחנו יודעים שסגול זה לא תחילי, סגול, כן, תחילי זה כחול, ומאלה זה לא יכול להיות זה. אז אם בעיקרון כן אפשר לעשות מזה כחול, אז אני מצידי הייתי מצורף לתפארת ישראל עוד, יש לנו 7 אחרונים. זה מה שאמרתי למשה שטרנבוך. דבר שני אמרתי לו, וזו נקודה מאוד מאוד חשובה, שאם יבינו את זה, אז יש פה הבנה מאוד מאוד יסודית בכל הנושא. אמרתי לו שאני לוקח את מלוא האחריות, את מלוא האחריות שעד שהגיעה ההצעה הזאת, שימו למה שאני הולך להגיד עכשיו, שעד שהגיעה ההצעה הזאת לפני 30 שנה באופן מעשי, בצורה מזה תחילת, מעולם לא הייתה הצעה במשך ה-200 שנה האחרונות שהייתה בכלל ראויה להיקרא הצעה. עוד פעם. אני אומר ככה, לא שזו ההצעה הכי מסתברת, או שזו ההצעה הכי מובנת, יותר מהצעות אחרות. כל מה שהציעו מעולם לא היה ראוי להיקרא אפילו הצעה. זאת אומרת, איך אתה אומר כזה דבר? הרב זינר, האנטינה של הרב הרצוג, כן? מה? ואז התחלתי להסביר לו את מה שהסברתי לכם קודם. את המושג של צבען, שמבחינתי, כמו שאתה מבין שמה שלא מוציא שמן בדריכה זה לא זית, ומה שלא מוציא חלב ואין לו תמר אז זה לא כנס, מה שהוא חסר צבען לא נמצא בפרשה של צבעות בכלל. לא קשור, אפילו לא צריך להיות ילד חלף, הוא פשוט לא בפרשה. זה יכול להיות כמו שרימון, סליחה, הפנים של הרימון הוא לא צבען, רק הקליפה. כמו שאתה מבין שהקליפה שלו שייך לתורת הצבעות והפנים שלו לא, כמו שסלק, למרות שזה צבע חזק מאוד, לא שייך לתורת הצבעות, כי אין לו צבען באופן טבעי, ככה בדיוק התחילה של הרזים לא שייך, הוא לא בפרשה בכלל, וגם האנטינה של הרבה יוצא גיציה, רק בתור סימנים, שאולי זה זה, אבל המחקר שלו נגמר מבוריס סתום משתי סיבות. האנטינה פשוט לא היה לה כוח הצביעה, היא לא צובעה, צריך לעשות לו פטנט כימי בשביל ליצור צבען יש מאין, כמו שעושים את זה מגוון דברים היום. ומצד שני, הפורפורה, שהוא כן ידע מדי, הוא מאוד צידד בשביל זה, כי זה מכל המקורות נראה של זה, עדיין הרבה יוצא לא ראה איך עושים מזה כחול, ואם אני אקבל את ההזדמנות, אני יכול להסביר גם למה. אבל כל פנים, מבחינה היסטורית זה מה שקרה. או, שאלה טובה. אני יכול, הרב שאל שאלה טובה, איך אני מעיד להגיד שמה שהוא חסר צבען באופן טבעי הוא בכלל לא הפרשה? מי אמר? אולי אפשר לצבוע מכל מפגשת, מסיבה פשוטה. משתי כיוונים. כיוון אחד, ופה אני עונה על אחת מהשאלות, מי שאל הסלמונים?
לא פה.
מי ששאל שאל. טוב. אוקיי. כיוון אחד, פשוט, ברגע שאנחנו יודעים שעד לפני 80 שנה, 90 שנה, אתה יודע מה? 300 שנה. המרשם של רזים, זה נקרא כחול פרוסי, אפשר להוציא דם בזריקה מעצמנו, או מתרנגול, או מכל בעל חי, או אפילו מכל חלבון, ואפשר לעשות מזה, ואני לא קורא לזה צבען, וזו הסיבה שתחילת רזים דוהה, בגלל שזה בעצם המון המון חלקיקים קטנים שנדבקים, ובסופו של דבר זה דוהה. זה לא מתאחד עם הצמר. על כל פנים המון שלה, אבל על כל פנים זה פטנט שאפשר לעשות אותו בכל דבר. כן? עכשיו, שימו לב. הפטנט הזה אומר שיש לי 99.99 נסורת ברזל והשלגל, ואני מזקיק מתוך החומר הזה, מתוך הדיו הזה, השחור, חנקן, זה גז. כי כשגז בא במגע עם נסורת ברזל והשלגל, זה מייצר כניסת חולה. אוקיי? הפטנט הזה, לראשונה בהיסטוריה, נכתב לפני 300 שנה. אבל זה עדיין לא צבן, זה דוהה. זה לא יכול להיות שזה יתקמו, זה לא יגיד ביופי בכלל, זה לא קשור. אבל כל פעם, גם אם כן, אנחנו יודעים הרי, שהפטנטים החדשים של צבענים כימיים, של צבענים שהם לא באופן טבעי, הם לא היו פה. לא לפני 80 שנה, לא לפני 100 שנה, לא לפני 200, לפני 300 שנה. הדברים היחידים שרואים שיש מסורת שצבעו מהם בכלל, זה דברים של בעלי צבען. אז באמת, כשאני נכנס לזמן, מה זה יכול להיות אז, זה לא יכול להיות משהו שהוא חסר צבען, כי לא היה את הטכניקה הזאת לעשות עם משהו שהוא חסר צבען, לעשות עם איזה צבען הכימי. זה כיוון אחד, אוקיי? כיוון שני זה מתוך רש"י ותוספות בעצמם, נכון? עכשיו אנחנו מגיעים לנושא של סלמונים. רש"י ותוספות, וזה עוד תשובה על אחת מהשאלות ששאלנו אותה גם כן, למרות שאנחנו עם הזמן קצר מדי. רש"י אמר, מה כתב שם רש"י? ששורים את הצמר לפני הצביעה. תוספות הבין ברש"י שהסיבה שרש"י כותב את זה, בגלל שכיוון שהגמרא כותבת שיש סלמונים ויש תחילת, ויש צמר, אז איך יכול להיות כתוב צליל תחילת, אני חושב שזה ברח כתוב, שזה המקור שזה הבעייתי פה. כיוון שכתוב צליל תחילת, איך יכול להיות שזה תחילת אם הוא אוהב בזה משהו אחר? ותאיסי סלימין שבגלל זה רשי כותב טוב, אז כנראה שהסלמונים משתמשים בהם לפני כן. אומר תאיסי סלימין מה שרשי אומר, ושמה, פה הנקודה מאוד, מאוד חשובה, ושמה, אומר תאיסי סלימין, ושמה תחילת עם דבר אחר, זה גם תחילת. על דרך האפשר אומר תייסס. אולי, אז אולי גם כן לא צריכים להגיע למראה שרשי אומר למה תייסס נדחק להגיד את זה ככה ולא רוצה להסכים עם רשי? מי שאיזה רעיון? למה תייסס היה צריך צריך להגיד? תגיד, מה אכפת לך להגיד ששומרים את זה לפני כן? למה אתה צריך להגיד בשם החיים הזה דבר אחר, אם סמוני זה דבר אחר? כן? מישהו יש תשובה? עוד פעם, חיים זה לא כלי הדדה, זה התאגיד כמו רשי, ששומרים את זה לפני כן, ולמרנו, אין סמוני בכלל. מה? לא, 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 בסדר, בתוך הגמור עצמו רואים את זה. שמה כתוב? מה הסדר? שכתוב ש... דל פיוט חילדון, ורבים הסדר בגמור בפשטס עולה לא כמו רשי, אבל זה מה שהקשר לטייספס. הוא אומר שרואים ששמים סרמונים יחד עם אדם תחילת בתוך הירו, כן? ולכן טייספס אומר, אוקיי, אז לא כמו רשי, שמע. מה שאני רוצה להגיד זה משהו מאוד מעניין, שלפי איך שאנחנו רואים את זה היום, במציאות של הצביעה, של החילדון, שאנחנו צביעים בנו היום, החילדון הזה, הפורפורה, מה שמוזכר, רשי וטייספס מסתדרים ב-100%, בטיים ודמינסים מסתדר יופי שביופי, פשוט מאוד. הסלמונים הם חלק נצרך בשביל הצביעה, אבל בסוף התהליך אתה לא מוצא זה. תשלח את הפתילים האלה למעבדה, יגידו לך שלא, אין לזה שום דבר אחר חוץ מדם חילזון, הסלמונים לא, הם לא חלק מהצביעה. הם חלק עזר בשביל להפוך את הצבע לנוזל, אבל הוא בשום פנים לא נשאר בזה. ממילא, רשי וטייספס מסתדרים, סלמונים כן, לא צריך להגיד שפנים את זה לפני כן, זה לפי הסדר של הגמרא, וגם לא צריך להגיד שם השם להתחיל לזה דבר אחר, כי אין פה דבר אחר. בסדר? אתם רוצים את פעמי זה. אני... עוד פעם, אוקיי. אז זה, את הדבר הזה עצמו של צביעה על ידי, על ידי סלמונים, הדבר הזה, האופן הזה שגילו איך עושים תחילס על ידי זה, אתם ראיתם את זה פה בהקדמה, אז הסיבה, אני יודע אם הוא אמר את זה, הסיבה שבעצם רק לפני 35 שנה בערך, בעצם זה נתגלה מחדש בסיבה פשוטה. בזמן שהרב הרצוג עשו הרבה ניסיונות מעבדתיות של הצביעה מזה, הניסיונות האלה נעשו אינדור, מה שנקרא, בתוך מעבדות, וזה לא נחשף לאור, לאור הכל לא ל-UV, אתם רואיתם שבשביל לעשות הדמיה של שמש, אז הוא הביא בעצם מקרן שמקרין UV, כן? אבל בעיקרון בחשיפה לאור, זה בעצם בצורה פשוטה. יש שטוענים, אני חושב שזה אגדה, שגילו את זה בדרך מקרה. מה זה מקרה? הכוונה היא שמישהו היה באמצע תהליך, שם את הלד על החלום, הלך לשירותים, חזר, ואז כשירותים זה, זה היה כחול. יכול להיות שזה אגדה, אני לא יודע אם זה נכון, אבל לכל פנים יש נקודה אחת מאוד מאוד חשובה, ופה אני מגיע לשאלה הראשונה. מי? מי הראשון שגילה את זה? אלסנר, יכול להיות. על כל פנים, יש פה נקודה אחת חשובה, ופה אני עכשיו מגיע לשאלה, מה השאלה הראשונה ששאלתי? על ארגמן, נכון? אמרנו, יכול להיות שהשתמשו בזה של ארגמן. עכשיו, יש פה נקודה מאוד מאוד חשובה. הרי גם אם זה נכון שהשתמשו בזה של ארגמן, מה שעוד פעם, בחילדון המאוד מסוים הזה לא מסתבר, הוא מאוד מאוד מסתבר, בגלל שהצבע האדום לא יציב, הוא יוצא לא רק בשלושה אופנים יכול לצאת, גם בשמש, תוך כדי החיזור, כמו שראיתם, וגם כן בבישול מלא, בלי זה, וגם כן, גם אחרי שסובבים את החוטים, שיבשלו את החוטים, הם גם כן, האדום הוא לא יציב. משהו, לדעתי, הוא לא אמר פעם קודם את זה, אי אפשר לעשות תהליך הפוך. אי אפשר להפריד את הכחול מהאדום, ושיישאר רק אדום. כן? הצבע הכחול הוא העיקרי פה, האינדיגו העיקרי, וזה מה שצובע. אם לא היה, זה לא יכול לצבוע. עכשיו, הדבר הזה בעצמו, כמו שאמרנו, זה דבר שבעצם לפני 35 שנה עמדו על זה. אני חוזר לשאלה הראשונה, ותפסיקו אותי מתי שצריך לתאר, אין בעיה, אני יכול... שאלתי ארגמן, ואני אומר, אני חוזר חזרה, השאלה היא לא האם צבעו בזה או השתמשו בזה על ארגמן, ויכול להיות שהם השתמשו בזה, אולי כן, אולי לא. השאלה היא שאלה אחרת, האם אנחנו יכולים להוכיח שעל כל פנים ידעו לצבוע מזה תחילת, צבע כחול? אם אנחנו מוכיחים שיכלו לצבוע מזה על כל פנים צבע כחול, אז אנחנו לא צריכים אפילו את התרגומים של חכמי מות העולם שבאמת צבעו מזה כחול, כי ברגע שיכלו לצבוע מזה כחול ואנחנו יודעים שצבעו מזה באותם מקומות שחזל מצביעים על זה, אז איך יכול להיות שלא ידעו מכזה דבר? כל הנקודה שאתה יכול להגיד שלא יעזירו מכזה דבר, בין שאם יש איזושהי סיבה שזה מיוחד לארגמן, או שבאופן יותר פשוט צובעים מזה ארגמן, והצבע האדום יותר יציב, זה יכול להיות. זה אולי יכול להיות בחלזונות אחרים, לא אחרי הדבר הזה. אבל פה, אם אנחנו מדברים על דבר שהצבע הכחול שלו הוא העיקרי, והאדום הוא בעצם סוג של אורח שמשתלב בכמה אופנים, אז איך ייתכן שלא הזהירו מכזה דבר, כי שהתוצרת העשייה של זה היא בעצם נעשית ממש באותם מקומות שחזר באותם זמנים אומרים שצבו את חמז. מי שרוצה לבוא ולהגיד שהיה חילזון מקביל, אז הוא יצטרך להתמודד עם השאלה הזאת. לכן אני אומר, הטענה הזאת של ארגמן היא יכולה להיות טענה, גם אם היא טענה נכונה, השאלה היא לא האם צבו מזה גם ארגמן, השאלה היא אם יכלו לצבוע מזה את חמז. אם יכלו לצבוע מזה את חלף, אני יכול להוכיח את זה, ואני משחזר צביעה טבעית בחומרים טבעיים בצורה פשוטה, שבעצם בחשיפה לאור, שכל מעשה מהר חוץ מזה, הוא דיבר על זה יכול להיות, אז על כל פנים יש לי פה נקודה שאני אומר שלא יכול להיות שלא צבוע מזה את חלף, על כל פנים אחרים, אז אם מילא למה לא הזהירו מזה? כן? אז לכן אני לא יודע, זה הטענה של ארגמן. אתם רוצים שאני מדבר על סדר?
למה חייב
שזה נמח לצטרן? מה? אמרתי קודם. שברגע שאתה מביא שלא היה, לא היה, ברגע שאתה אומר ש, שרשי וטויספס הם בעצם באים מתוך זה, מה זה כליל תחילס? שזה כליל תחילס, שהתחילס הוא זה שצורע את זה. אז אתה אומר, אולי, אז טויספס אומר שמה, גם טויספס זה אולי שמה, סממון עם, עם, עם דולר אחר וגם תחילס, אבל כל פעמים משהו עיקרי צריך להיות פה, אתה רואה להגיד אולי יש משהו מזה שמותר לזה להיות. אבל אם יש לך משהו שהוא חסר צבען, ו-99.9% אתה צריך לייבא, יש בעין צבען שזה לא מגיע מהבעל חי, אז הוא לא בפרשת, זה הכל, זה דברים פשוטים. וזה לקח לי חצי שעה להסביר. למה? נושא של צבען, נושא של חיזור, נושא של צבעים, נושא של זה, זה נושאים חדשים, זה נושא של... עד היום רב שנזקק לצבעים, זה היה... איך רואים? נשמעתי את מה שנקרא, אבל מושג שנקרא, מה זה פיגמנט, מה זה צבען? לוקח כבר להסביר את זה. היהודי לא צעיר, והוא לא ביטר. תסביר עוד פעם, אני רוצה להבין עוד פעם, כן? ובסוף זה התיישב לו, באמת, יש פה משהו שאי אפשר להגיד, איך הוא עם זה, הביא את זה, וזה הביא את זה, ההוא היה לסימנים כאלה, והוא בראש השם לקח סימנים אחרים. יש פה דבר שהוא נדיר. אני צריך לסיים, נכון? אוקיי, שאני אדבר על סיידה? שאלה יפה, כן? אז אני אומר, רק לסכם את הדבר הזה. אנחנו מדברים פה על משהו שהוא נדיר עד היום ברמה היחידנית. אמרת? משהו ענה? אם אתה תלך לשאול אותו מה הוא אומר על זה, הוא יגיד לך, לך לבן של איתן מויזה, הוא יגיד לך. אוקיי? זה מה שהוא אומר. מה שיש לו בבית, אני לא יודע אם אני יכול להגיד. ולא יודע אם זה נקרא שאמרתי. על כל פנים, אבל מה שכן, הבן שלו חיים מויזר אמר לי שהאבא שלו אמר לו שאפשר לפרסם בשמו שהוא לא נגד זה כמו פעם. כן. שהוא אמר שאפשר להגיד בשמו שהוא לא נגד זה כמו שהוא היה פעם. כן. על כל פנים, יש פה עוד נקודה חשובה שהיא לא פחות חשובה לדעתי, באמת ככה. מבחינתי, יש פה שתי נקודות. מבין נפשי את חיילס או מבין מצדדי את חיילס, יש פה כמה רמות. יש כאלה שלובשים חילס בדין, שבעצם ברגע שאני יודע שיש לי חילזון, שזה חילזון שאי אפשר להכחיש לו חילזון, ברגע שאני יודע שהוא צובע באופן טבעי, שהכוונה זה לא צביע לכוונה שלו, לא צביע חימי, וברגע שאני יודע שזה צבע שעומד ביופיו ובגוון הרצוי, אז יכול להיות שכל חילזון קשר. בוא נגיד הפשטה של התספטה, כל חילזון קשר. כתוב שם בחילזון סתם, כשכתוב שש דברים שכתוב שרוצים להגיד משהו מסוים, כותבים את זה שם, ובחילזון כתוב סתם, היי מי שלא ילך לזה פסול, פעמיים, כן? אלה בוא אלה מחילזון, היי מי שלא ילך לזה פסול, כן? יש כאלה שרוצים להגיד שהסיבה שהתוספתי נכתבה בצורה כזאת היא, בגלל שחזר ידעו, או ברוח קודשם, או שבנושא ארץ, ידעו שאין עוד משהו אחר. פשוט אין עוד משהו אחר. וממני זה נכתב בסתם, בגלל שאין עוד משהו אחר. אז אם היינו, אם מישהו היה, אם היה מגיע חכמולוג עם עוד חילזון, שהיה צובע באופן טבעי חילף, אז היה מתחיל הוויכוח האם כל חילזון קשר או לא. כל עוד שזה לא קרה, ויש, בוא נניח שיש הרבה סיבות להניח שזה לא קרה, מבחינתי, יש לי כל הזכות להסתכל על דברי חז"ל כפשוטום, שעד היום מתקיימים דברי חז"ל כפשוטום שלא יזהו מחילזון אחר, בגלל שפשוט לא היה וגם לא יהיה. ולא רק זה, עד היום מתקיימים דברי חז"ל שהזיוף היחיד שחז"ל כן מזהיר ממנו, אנחנו מכירים אותו, וזה מה שאומר, זה קוראים לנו. זאת אומרת שמה שהוא עבר פעם קודמת, עוד לפני שהוא הראה את הניסוי שלו, שאם אני יודע שזה לא כל אימא, וזה משהו שהוא חילזון, אז אתחיל בלי קשר לשום דבר, כי לא היה משהו אחר. מי שרוצה להניח שהיה משהו אחר, בעצם, הוא בעצם מניח פה הנחה בעייתית, לא אני. אני מניח הנחה, חז"ל כפשוטו לא יזהירו בגלל שלא היה, מי שמניח את הנאה אחרת, שאולי היה משהו אחר מקביל. אז בעצם מה שהוא אומר פה זה, שחזר חלילה, כאילו, לא הזהירו ממשהו שהיה, לא רק שיכל להיות, ממשהו שהיה קיים באותם מקומות שחזר מצביעים, שנדביעים אותו זמן, לא הזהירו מזה, למרות שבזמן הזה גם הסוציאליסט מזה גם כן. ממילא אני אומר אותם, יש הנחות פשוטות, מה שעולה מפשוטם של דברים, אבל לפעמים פשוטם של דברים נזקק להבנה. אם אנחנו היינו חושבים, אם היינו רואים שצבען באופן טבעי, או צבען כחול זה דבר עובר, ויש מגוון של אפשרויות, אז הייתי מאשר זה, זה... אז זה משהו כמו לולב, איך הוא אמר קודם לולב? יש כל מיני לולבים, אולי צריך לולב מסוים, כן? פה אתה מדבר על משהו שעד היום זה תופעה יחידנית. יחידנית הכוונה היא שלא היה ועדיין אין, ויש את כל הסיבות לחשוב שגם לא יהיה, כי יש הרבה אנשים שמנסים להוציא הרבה הצעות, צבען טבעי כחול מן החי, עדיין לא הגיע מישהו בשביל לאתגר את הדבר שיש בסורת, שעל כל פנים צבעו בזה באותן תקופות של חזר ובאותן מקומות.
אולי זה צבע?
איזה צבע? או, זה נושא שהוא עוד נושא. בוא נגיד שאני... לא, לא, לא. רגע, אם אני יכול לעשות מזה ירוק, אתה מסודר?
לא.
אופה. אם אני... אתה שואל...
למה יש
לנו איזה דיבור, בגלל שבאמת הצבע נכון, זה ירוק? נו. אז לכן, לא שמעת? שאלתי. אם אני יכול להכניס לזה לזה לעשות ירוק, אז עופר אתה מסודר? גם ירוק. אז עופר, זאת אומרת, ואם אני יכול... שוב פעם. אם אני יכול לצבוע מזה ירוק ולהוכיח ש... אבל מצד שני, אם לדבר, אם... לא, אבל השאלה שלך היא שאלה מכובדת מסיבה אחרת. גם אם נניח שאני משוכנע בזיהוי, וגם אם אפשר, יש פה שאלה מכובדת בלי קשר לנושא של עינת חלס, מה ראוי לצבוע, האם כשרה שאמר הירוק התכוון הירוק של הנסיבים שלנו, או שבמקום אחר שאמר הרקיע המשחיל להתארץ, שזה ודאי לא ירוק, זה נושא בפני עצמו. מה זה ירוק? כפי ראשון של רשעים. על כל פנים, אבל... זה הנושא עצמו. הוא שואל מרשי, רשי אמר את המילים י' ו' ר' ק', למה הוא יתקבל? אוקיי? יש רשי שסותר לזה, שהוא אמר הרקיע משחיל את הלב, זה נושא שאפשר לדבר עליו... מה? בלוי. כן, גם כן, כן, גם. בקיצור... כן, כן. יש יורד תיקרתי, על כל פנים, זה נושא בפני עצמו, איזה גוון רצוי, כן. אני חוזר עכשיו חזרה, אחרי שאמרנו את זה, יש עוד נקודה אחת. אני הייתי מוכן לדבר על הנושא הזה של הצדה, אבל אני חושב שהנושא הזה של המדרש הזה, מה שהוא הביא, של הצדה רבונו, אני חושב שאולי, כיוון שאנשים הרבה כאילו מביאים את זה, זה נושא יותר יסודי. אני רוצה להניח פה איזושהי הנחה, שתרצו תקבלו, תרצו לא תקבלו. אתם הרי לומדים מלוכס עכשיו, אולי לא יודע מישהו שם לב לזה עד עכשיו. מעבר לעניין הזה שהרמב״ם, את הרי ליחס לשבי שלו לא כתב להלוכה, גם הרי וגם הראש, לא משנה, כן? אבל יש פה נקודה מאוד מעניינת. יש כאלה שסבורים לומר שהגמורה הזאת, התון הרבון על הזה, זה גמורה על דרך האגדתה, בשביל להסביר למה דום מביקורים. כן? שופי לסייפי, כן? הכוונה כזאת. גוף ידי מרים, ויוס ידי מרדג, ואוי ליחס לשבי שלו, בדום יוצא מלחלס, לפי כוח דום מביקורים. אוקיי? בסדר, הנחה מעניינת, יכול להיות כמובן דרוש, נחמד על דרוש. אבל יש פה נקודה אולי שאף אחד לא שם לב. מתחילת פרק חלס ועד... תראה מה, אני אתחיל את זה אחרת, סליחה. קודם כל, מה הגמורה הקודמת שקדמה לתון הרבון הזה? זוכרים? כן, זה בתור ממרי שנייה של רב מאיר, כן? אבל מה קדם לזה שקשור את חלס? מה קדם לזה? לא, לא, האגדת האחרונה שמובאת ביחס לתחילת. כן? זה על חויסם של זוהר וחויסם של טיט, נכון? ופה מיד הגמורה מביאה עוד שתי מבין של מאיר שלא קשור לתחילת, ומיד אחר כך הבנה באה להסביר למה דור מביקורים. מה אתם מדבר על זה דור חויסם של זוהר? נכון? כן, 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 מיד. אז הגמורה בעצם באה בתור המשך להסביר פשוט מאוד, למה זה חויסים של זוהר? זה הכל. אתה לא יכול לקחת דבר כאלה, למה? כי יש פה שאלה קודמת שאנחנו אומרים לשאול את עצמנו. האם ייתכן שחזר יתנו סימנים, שסימנים יהיו על דרך משל ודרך דמיון? על עופות למשל, שחזר נתנו סימנים, זה דברים ברורים, קוקבה מקלט, אצבע יפירו, זקק, כן, דורס, לא דורס, פה אומרים לך, דומה לזה, דומה לזה, יש המון דברים שדומה לזה. החכם צבי, על פי הגמרא של די מליאם ודי מלרקיע, רוצה להגיד שכל מקום שחזר מפה, להגיד שכל מקום שחזר אמרו די מזה על דרך הדמיון, זה לא זה מוחלט. אז איך יכול שזה סימנים? אבל אם אנחנו מבינים שזה גמרא שבא להסביר למה דומים קוראים, אז זה ברור. זה משהו על דרך הסימן להסביר למה קשה למצוא, ואני אסביר עוד גם כן למה. אבל לפני כן אני רוצה להגיד עוד משהו. מפרק התחילת, מתחילת פרק התחילת, ועד לעמוד הקודם, למעלה, אין אגדת אחת, הכל זה הלוכה של ציקליס ותחילת, ציקליס ותחילת, ציקליס ותחילת, תדקו אותי. נגמר עם הלוכה של תחילת, אדמור מביא השורה שלמה של אגדת, ושגם אחר כך זה ממשיך הלאה, על אותו אחד עם הרב הקנגרס, בסוף 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 אדמור מביא עוד איזה משהו אחד, ולא זה כל העמוד הזה, והעמוד שאחר כך הוא נמצא בתוך ים של, בעצם של אגדת, ואין לי שום סיבה לחשוב שלא זה חלק ממנו במיוחד, שזה מגיע אחר כך בשביל להסביר למה דומים לקוראים, כן? עכשיו אני רק אסביר בשביל לסבור את האוזן למה, מה הקשר בין די מרים לדג וכולי שדומים ביקורים ופה המקודה הזאת, תסלחו אם אני אצטרך להשתמש לכל הפחות ברישן אחד בשביל להסביר את זה, כן? בצורה פשוטה, כולם יודעים יש רמב״ם שכותב שמביאים חילדון והוא דג ואני שואל את השאלה, הרמב״ם אומר הוא דג, הוא חלק על הגמורה? הגמורה אמרה די מרים לדג, היה לו גרסה אחרת, מה זה הוא דג? כן? תחליט, חילזון זה לא דג ודג זה לא חילזון. אז זה דוימי לדג? אם זה דוימי לדג, מובן שחילזון הוא הרי לא דג ויכול להיות דומה לדג. אנחנו לא מצפים שחילזון יעשה בועות ויש לו עיניים, כן? זה משהו שדומה. אבל הרב אומר והוא דג, מה הרב אומר להגיד? אז יש כאלה שרוצים להגיד כי פשוט יש שום תלת שדוימי לדג בכוונה היא שהוא חי במים כמו דג. שזה לא, אל תחפש אותו ביבשה כי זה חילזון ימי ולא חילזון יבשתי. אבל דרך זה, זה כבר הסיבה הראשונה שכבר קשה למצוא את זה, כי צריך לצוד אותו, נמצא בתוך המים, זה לא חילזון בהשפטות שאתה פשוט לוקח אותו וצווה את החילזון הזה שהוא בעל צוואה מיוחד נמצא במים. שאלתי קודם, רוצים שנדבר על צייבה או על זה? אני אומר, כרגע מדבר על זה, כן? אני לא אצייבה, תכף, אני אגיד על צייבה, אין בעיה, אין בעיה. אתה יודע שיש מחלוקת השאלה עקרונית עם יש ציידה בדבר שהולך לאט. עכשיו, די מלולם, אז יש מדברים שהוא דומה, כמה ימי ים חסים, כמו שהוא יראה קודם, הוא דומה לקרקעית הים. הוא בדור צומת חילף, שזה דבר יקר המציא, שהזיוף היחיד של זה, אין עוד בריאה אחרת בעולם שאפשר לצבוע מזה את חילף, וכל אילון לא הנהלת לא יכול להביא, לפי כך דומה ביקורים. פשוט מאוד, זה הכל. לפי כך דומים ביקורים. בא להסביר לך למה זה חוסם של זור, פשוט מאוד, הוא חי במים, קשה לצוד אותו, בגלל, עכשיו, מה הבעיה שלא רואים אותו? פשוט מאוד. בוא אלך איזה שני משנה, כן, או. נדבר על זה? מה זה? כן. הוא אומר, והוא דאג הכוונה, שהוא חילזון ימי, זה לא יבשתי, פשוט זה הכל. עכשיו, אוי לך השלישי ממשון, הוא אומר לך, הדבר שאתה צריך לצוד אותו בתנאים, של תנאים מאוד מאוד בעייתיים לצוד, זה לא כמו צידה של כל דג. אם אני אדבר פה על צידה, זה דברים מדהימים, איך שרואים שהצידה המיוחדת לחילזון, בעצם שוב פעם גם כן, יש כמה צורכים שבעצם מי שלמד שבס יכול לראות לגבי דיני צידה, שאתה רואה את הצידה המיוחדת לזה, איך שבעצם הצידה המיוחדת לזה, יש אופן שבו אתה ממש עושה מייסה של צידה כשאתה מוציא את זה, מוציא את הרשת מהמים, מה שאין כמצדה רגילה של דגים. אבל כל פעמים, הנקודה פה, מה שעושה את זה יקר, זה בגלל שיש דג שאתה רוצה לצוד אותו, אתה שם רשת מסוג כזה, שהדג יכול להגיע מקילומטר מרחק, שמריח משהו, ויגיע ממך כי הוא סוחב המים. חילזון, הוא הולך על הקרקע. הוא לא יבוא לרשת ששמת במרחק של 50 מטר. הוא יבוא 10 מטר, גג 20 מטר. מה היו צריכים לעשות בזמנו? זה כתוב. היו צריכים לצלול, לא היה להם משקפת, לא היה להם חמצן, הם היו צריכים לצלול, מסכנים את הנפשות שלהם, מסכנים את עצמם, זה היוגבים של גוזרדן השאיר יוגבים. מה היה כל כך מיוחד שהיה צריך לשאיר יוגבים? מה לעשות בכל הדייגים של חיפה? יוגבים זה ציידי חילזון מסולמות סובת חיפה, מה מיוחד בהם? הידע הזה של לדעת איך לזהות, איפה הם נמצאים, אתה לא יכול להיות מתחת למים בלי חמצן ובלי זה יותר מאשר כמה שניות או דקה, שתיים. היו מסתכלים איפה נמצאים המושבות שלהם העיקריים, ואז היו יודעים איפה נניח את הרשת שמיוחדת לזה. ממילא הדבר הזה הוא יקר מציף. זה לא כל אילון שאתה יכול לגדל אותו ולהשתמש בו. זה לא חילזון שאתה מוצא אותם בהשפע. זה חילזון יקר מציף, זה חילזון בעיקרון שהוא חי במים, זה חילזון שהוא נראה, הוא נבלע בסביבה שלו, כמו שראיתם גם כן. זה לא שאתה הולך ומלקט אותו, אתה צריך להיות מתחת למה. היום בעיקרון צוללן בשש שעות מוציא 40 קילו, ככה כותף אותם, כי הוא חי מתחת למים כמו שאנחנו חיים ביבשה. אבל בזמנו, פשוט מאוד, זה סיפור, זה סיפור מאוד 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 יקר. ולכן, אם בעיקרון הדבר הזה היה מגוון של אפשרויות, בסדר, אבל הוא אדום יוצא עם תחילס, צובעים לזה תחילס, והרי תחילס בעיקרון אין לך, זה לא כמו ארגומן שיש לך מגוון של אפשרויות. ממילא, לפי כך דומה ביקורים, פשוט מאוד, באים חזל להסביר למה דומה ביקורים. זה לא בא לתת לנו סימנים איך למצוא אותו. ברגע שאנחנו רואים שהמציאות הזאת שאנחנו רואים היא מציאות שהיא מוסברת למה דומה ביקורים, אז בסדר, אז עכשיו נניח שמישהו יוכל להיות מבסוט גם כן שיש לו גם כן צורה של דג או צורה של גלים שלי, זה לא הנקודה. הצורה הפשוטה היא שיש פה על דרך האגב יותר חזל רוצים להגיד לנו למה דומה ביקורים, ובעיקרון הדברים עולים מתוך המציאות עצמה, לא צריך לצחוק להסביר את זה. אוקיי? עד כאן הנושא הזה של התומר הבא. נושא של תדר, נושא מאוד מעניין. חזר לנו? אולי אחד ושמעים שעוד. אז ככה, אני לא יודע אם שמו לב מה הרב ינקלביץ' אמר קודם, אבל יש פה נקודה אחת מעניינת. מישהו פה יכול להגיד לי שזה לא הולך אחרי השמעים שעוד? איך אתה יודע שלא? מישהו עמד לפני 50 שנה? מישהו התעניין בחזונות בשביל לדעת אם לא היה כזה תופעה? הרי אם אני חושב שאולי אחד ושמעים שעוד זה אותו חילזון עצמו שולחן 70 שנה פעמיים, זה ודאי שהרב לא חושב. המין שלו עולה באיזשהו אופן היבשה אחת ל-70 שנה. עכשיו אני אגלה לכם משהו שהוא דבר שהוא די ידוע. זה קרה בפלורידה לא מזמן, גם כן. יש איפה שיש רעידות אדמה פעם מ-70 או 80 שנה, אם זה נמצא באזור של מים, זה יכול ליצור משהו שנקרא צונמי. כולם יודעים מה זה צונמי, נכון? מין גל ענק שכל מה שיש בתחתית הוא זורק החוצה, זורק לתוך היבשה. אם זה קורה בעיקרון, וזה קרה, למשל בפלורידה, כזה דבר, מלא חלזונות. הרי מה הנקודה לחילזון? החילזון הוא תקוע בקרקע, הוא לא יכול לצוף. זה אחד הסיבות גם כן שקצת לא מובן למה הרב ינקלביץ' חשב אולי שהארגנטינה יהיה, כן, כי הוא צף. אבל על כל פנים חילזון הוא תקוע בקרקע. ומה יכול לעלות אותו? רק יש חלזונות מעטים שאיזה גל קטן מעלה אותם פה שם, אבל משהו שיעלה איזה מאות אלפי חלזונות או עשרות אלפים כאלה שאי אפשר להשתמש בהם ושלא יצטרכו לצלול את כל התהליך הזה של הירגבים, איזה גל כזה כמו של צונמי שקורה פעם מי יודע כמה שנים, שיכול לזרוק כחורים עשרות אלפי חלזונות לתוך היבשה, וככה זה יקרה. מי שיודע שזה לא קרה, אף אחד לא יכול להגיד. אלא אם כן, מי שרוצה לנקוט כמו הרדבר, שהסוג הזה של אחר שלבים שונה, זה היה נס מיוחד, שזה לא היה משהו טבעי, כמו תופעה טבעית, כמו גיאולוגית, אלא נס מיוחד שקרה דווקא בחלקו של זבולון, ואחרי שגלו, אז זה הפסיק לעלות. ככה קודם הרדבר. אופה, רעידות אדמה מתחחשים פה באזור השבר הסורי אפריקני, אחת ל-70 שנה, כן? אחת הסיבות שעד שלא הגיע הקורונה, רק כולם דיברו כל הזמן על רעידות אדמה, נכון? כל הזמן, כן מוכנים, לא מוכנים, כן? יש פה הנחה שפעם ב-70 שנה זה קורה. על כל פנים, אז אני אומר פעם, אף אחד לא יודע שזה לא קרה, וכל מקום שיגידו איך זה הולך עד 20 שנה. אולי זה קרה לפני 20 שנה, מישהו יודע שלא? וגם כן, אם אלה אם כן, אנחנו רוצים להגיד שרדבז, הרדבז זה לא עוד דרך פירוש, כן? אני לא יודע אם רדבז דיכאון אמר את זה בגלל שהוא חשב שזה לא עולה, אבל כל פנים, ככה רדבז כותב, זה היה משהו מיוחד בחלק של זבולון, ואחרי שגלו זה הפסיק לעלות. ממילא, אבל תדע היה, מבוזרדה לי שירי עוגבים, אנחנו יודעים שצדו את זה, כן? אז ממילא, איך אומרים, זה הנושא של עולה יחס בשביל שלום. אתם, לדבר על תדע? איך? אילן, אילן? מה, על מה? על סודי בציציס? על מה? לא, אמרתי שהיום, היום זה כבר רווח, שאנשים יודעים שיש בטבע שעושים עם חבר שזה מבוסס, זה כבר לא... איך? עוד פעם, חזר לא אסרו תחילס, אסרו סודים וציטיס. כתוב שכל מי שלובש ציטיס, הוא אין אלא מן המסמין. אמרתי, יש מציאות של מסמין גם בלי קשר למה שחזר גזרו. אבל לא כתוב לו שגזרו על תכלת, על תכלת בצמר, מה פתאום, חלילה, מה פתאום? מישהו רצה לעקור מצווה, עקרו את מצווה, עקרו חלק ממצווה תכלת, רק בסודים, יש מחלוקת בראשונים, הם עקרו את כל המצווה הזה, זה רק בסודים בשביל שלא יבוא לידי חשש שעטר. אבל לא קשור למצווה תכלת בכלל, לא קשור, רק אמר, השארתי את הביטוי הזה, בשביל להגיד שהיום הוא כבר לא מן המטמיים. לא, אין חשש של זה, בגלל שאנחנו נוהגים עדיין גזר הסודים עד היום, המערים כותב, המערים כותב שאנחנו ממשיכים את זה בגלל חשש. זהו, אוקיי. על זה ידע, אני אגיד את זה רק בשלושה כותרות. יש מחלוקת ראשונים עקרונית, מחלוקת ראשונים עקרונית עם ציידה, יש ציידה בדבר שהולך לאט. וזה תלוי בלומדס של הסוגיה של ציידה. האם ציידה, הפשט הוא ציידה, שאני בעצם משתלט על הבלחל, או שאני בעצם שולל את החירות שלו במושגים שלו. זה מחלוקת עקרונית, שבעיקרון מי שירצה להגיד שאנחנו רואים את זה, אם אנחנו יודעים מה זה חילזון, בחילזון יש באיזה ציידה, אבל לכל פנים, יש תויסיס רוצה להגיד שיש מחלוקת בבלי וירושלמי על זה גם כן. איך יכול להיות מחלוקת כזאת בכלל? גם אם נניח לפי הראשונים האלה, שאין ציידה בבעל חי שהולך לאט, אבל לכל פנים כתוב שכל שומר הרוב המצודו מצודנו, אם עם כל המאוניצות שצריך תבולה לצוד אותו, אז באותו מקום שצדים אותו נחשב, ויכול להיות שאותו חילזון שנמצא לידי פה, לידי, אז אני לא אעבור על ציידה, אבל הציידה שלו, הכוונה שמתי שצד אותו, מתי שהוא באמת עושה תחבולה לצד אותו, שהוא מניח ויש את זה צד אותו, לא הכוונה שהוא לוקח אותו. זה יכול להיות, כאילו, על פי הירושלמי, כאילו שאין ציידה, כן? לפי הראשונים האלה שאומרים שיש ציידה שבאדר הדרכה יש הולך ליד, כי שאלתי את החירות שלו, אין פה בכלל קושייה. לפי הראשונים האלה שרוצים להגיד שיש ציידה בעלחי, סליחה, שאין ציידה בעלחי כזה, אבל כל פנים במקום מוי, כתוב מפורש בשבס, כל שעומר עודם מצוד או מצודנו, אם אתה צריך תחבולה ושנצוד אותו, בתוך המים במקום מוי, שם הוא ניצוד. וזה הכוונה שמי שצד חילזון באופן שעוברים על ציידה, אז... מה? מלמות עוד מפיר. איך? גם לא חייב להיות. לא יכול להיות שחור, כן, אם כן, אם כן, בעיה משל, כן. אוקיי, נמות ובפיחו, אז ככה. יש פה נקודה אחת, ובזה נסיים. האם הדבר הזה נאמר רק במלך השמיים, וזה הלכה פשוטה, ולכן אין פה מחל קושייה. דבר שני, יש כמה דברים, הרי תולעת שונים, למשל, לסמן בפוליק, שזה דבר שהוא זהו. אז בעצם השאלה, קודם כל השאלה מנמות ובפיחו היא לא שאלה על התחילת, היא שאלה על חילזון בכלל, כי מקופל של חילזון זה מין שרת וזה חוימת, ואז שאלה, ובעצם התשובה שאנחנו נצטרך לענות היא לא בעצם בשביל להעמיד את התחילה שאנחנו עושים מחילזון, אלא בעצם להבין למה זה. אז אני אומר פעם, קודם כל יכול להיות מה? אופן חילזון, אתה יודע מה? אני אעבור למשהו אחר, שנייה אחת, מסוירת, דיברנו על מסוירת, זה מאוד חשוב. בעצם מה שאני טוען, היום אחרי זה, אני טוען שיש לנו מסוירת. יש מסוירת. מה הקרה? אני אומר ככה. יש לנו 2,000 שנה מסוירת, שאם אתה מביא כזה בריאה כמו שראיתם, לתינוק או לרב, מי שלא יהיה, תשאל אותו מה זה, אומר לך וכי לדבר. בסדר, אז מה? יש לך מסוירת שדבר כזה נקרא כי לדבר. ביידיש קוראים לזה ברלה, כן? נגיד, בשפה עממית, אבל בעיקרון אם היית מביא כזה בריאה, דבר כזה שהוא בעצם גר בתוך בית והוא גם תולעת, לא צו, כל אחד 2,000 שנה, אין. לא, 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 הפוך, בניהודה השתמש, לקר אישי לגל, כן, אבל בעיקרון... יש לי ראייה יותר חזקה, הרדזינר, למה הרדזינר נדחק להעמיד את האוקסיפוס שלו הזה, כן, בתור חילזון? בגלל שבצורה פשוטה חילזון, זה משהו, לא יודעים מה זה חילזון, אבל לא, אפשר לחשב את העצם שיש לו בתוך או בתור שזה משהו כמו סוג של בית. אפשר לחשב את זה שלא התולעת התכוון לשלשלאות שלו שבחוץ, כן? למה? כי הוא היה צריך להתמודד עם משהו שהיה מסוירת שחילזון, זה בר עליהם, זה משהו כולם, קוראים חילזון. דבר שני, יש לנו מסוירת שעל פי, בלי קשר לירוק, על פי רוב מוחלט של המקורות, שכחול, בעיר או כאלה ועוד נושא, זה תחילת. תצרף את שני הדברים האלה, ואתה אומר שצבעת בזה באופן טבעי, שבעצם הסרמונים הם לא משפיעים על הצבע עצמו ולא נשאים בתוכו, תצרף את זה שזה עימד ביופיוי, אז בעצם יש לך מסוירת. אתה לא צריך מסוירת, מי אמר שצריך מסוירת? אם כל חילזון כשר, אז ודאי זה לא צריך מסורת. מספיק מסורת שיש לי חילדון שצובע כחול באופן טבעי, כן? אם אין עוד חילדון בכלל, אז עוד יותר טוב. אז על זה ודאי היו מסכים שהוא צריך בכל מסורת. אבל מסורת לא פשוט שתמש לי מסורת על החליפייה המסוימת הזאת. הכוונה, העיקרון הוא, אם יש לי מסורת, מה זה חילדון ומה זה כחול, ואני מבין שזה צביעה טבעית, אז בעצם אין לי בעיה מסורת פה גם כן. דבר שני, אם כן, אוקיי, יאללה, על המקביל. דבר שני, המכתב, רק בשביל בן זה לסיים, המכתב של הבית הלוי, ממה שעולה מזה, שלא, שרב מאיר הבין, כאילו, כשדיברנו, שזה לא כמו הבית הלוי, מחפש, תסתכלו את המכתב בפנים, אני לא אומר לך מה זה, הבית הלוי מחפש משהו שנעבד מזה המסורת במכתב. הוא אומר, כל עוד שהרזילר לא יוכיח מה הוא מצא, שלא היה בדורות הקודמים, שלא ידעו מזה, או החילזון, או דרך הצביעה, אז יש לנו מסורת אקטיבית נגד. אבל אם הוא יביא משהו שיודעים למה זה נעלם, אז יש לנו סיבה לשמוע לו, ובעצם זה נקרא שהפוך, הוא מחפש משהו שנעבד מעולם מסוימת.
Thank you.
השיעור לא האזנתם, הוקלט ונערך עבורכם על ידי כל הלשון. אתם מוזמנים להמשיך ולהאזין בכל שעה לשיעורים והדרשות בכל התחומים ומכל הרבנים בכל הלשון.